נלמד היום דיני הגלת כלים. יש כאן כללים יסודיים, נתחיל בהם, ומזה נדע כבר את הדינים כולם. ראשית צריך לדעת, גם כאשר הכלי נראה אולי נקי, אם בישלו בו דבר של איסור, אנחנו אומרים, יש בכלי הזה טעם של איסור. כלומר, יש כלים שבולעים, יש כלים שיותר נדבק להם לדופן טעם. הכלי שהיה שכיח ביותר בשימוש הוא היה כלי חרס. כלי חרס בולע הרבה. שקלו כלי חרס לפני שבישלו בו ואחרי שבישלו, המשקל שלו עלה בכ-15%. כלומר, הוא בולע כמות משמעותית. וכמובן, יש חרסים יותר אווריריים, יש פחות אווריריים. אז אם כן, כאשר מבשלים, נניח בשר טרף בסיר, סיר חרס, אז הסיר הזה בולע טעם של טרף. אם יבשלו בו אחר כך בסיר הזה משהו אחר, הטעם הטרף ייכנס לתוך התבשיל החדש ויאסור אותו. כמה טעם הכלי חרס בולע וכמה הוא פולט, זה דבר שאנחנו לא יכולים לדעת. כלומר, לפעמים זה יהיה הרבה, לפעמים זה יהיה מעט. זה תלוי גם בסוג של הכלי, זה תלוי כנראה גם בסוג של האוכל, תלוי גם בסוג טעמו. כלומר, לפעמים יהיה לו טעם חזק, ולפעמים יהיה לו טעם חלש. צריך לדעת גם עוד דבר. כאשר אנחנו לומדים בתורה שכל כלי צריכים הכשרה, כפי שלמדנו בכלי מדיין, ושם נאמר גם כלי מתכות, זהב, כסף, נחושת, אז כאשר צריכים להכשיר את הכלי, אז מכשירים אותו גם מטעם שהוא בלה לתוכו, אבל גם מטעמים שנדבקו בו. כלומר, כאשר מבשלים בסיר דבר, נדבק טעם. ושוב, כמה טעם נדבק, קשה לנו לשער? לא רק קשה, אין לנו יכולת לשער. פעם נדבק יותר, פעם פחות. נניח נדבק קצת מאוד, אבל יכול להיות שהקצת הזה עם טעם מאוד חזק, מאוד תמציתי. זה תמצית של טעם. ולכן יכול להיות שאפילו שמדובר על מעט, הוא נחשב כמו הרבה. בקיצור, אנחנו לא יודעים כמה טעם נבלע בכלי וכמה טעם נדבק בו, ולכן אנחנו מחשיבים כאילו כל דופן הכלי כאיסור. זה הכלל. ככה למדנו גם לגבי כחל. כחל זה דד של בהמה, שמדברי חכמים, החלב שבתוך הדד ששחטו אותה, ועדיין יש קצת חלב בדד שלה, אז החלב הזה, מדברי חכמים, עשו בדין בשר בחלב. ואז אם בישלו את הכחל, זה הדד, הכחל, בישלו אותו בתבשיל אחר, אז אנחנו אומרים, יש בכחל חלב. אז זה אוסר את כל הבשר. כמה חלב יש בדד? אז אומרים, אנחנו לא יודעים. כיוון שאנחנו לא מסוגלים לדעת כמה, אז צריכים להחמיר עד הקצה. להחשיב כאילו כל הדד הוא חלב. ואם אין פי 60, פי 59 כנגדו, אז כל התבשיל אסור. וככה זה כלל ידוע, שבספקות שאין לנו דרך להכריע, צריך ללכת עד הקצה. כלומר, אם אנחנו יודעים להעריך, אפשר להעריך. כשלא יודעים להעריך, פעם יותר, פעם פחות, צריכים לצאת מהספק. כי מצב הספק הוא מצב הכי גרוע שיש. כי אדם לומד בספק מסוים, אומר אני אקל, אחרי זה הספק נהיה יותר גרוע גם בו מקל, אחרי זה יותר גרוע גם בו מקל, אחרי זה יותר גרוע גם בו, ובסופו של דבר אומר אני כבר הקלתי במצב שה-90% אסור, אז גם כשאסור. כלומר, בדרך כלל יצר הרע לא נכנס ישר ואומר, תשמע, לך, תגנוב, תערוג, תעשה את כל העבירות שבתורה. הוא מתחיל להגיד לו, תשמע, זה ממייל לא בטוח שזה שלו, ואולי הוא מבטר, ואולי הוא מחייב לך, אז תיקח את זה. וככה לאט 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 לאט. ולכן בכל המצבים של ספק, צריכים לצאת מהספק ולהחמיר. וככה גם בדינים של הכלים. כאשר יש לנו ספק כמה טעם בלוע בכלי, וכשאני אומר בלוע זה גם דבוק. כמה טעם דבוק ובלוע בכלי, אז אנחנו רוצים להחשיב כאילו כל הכלי בלוע בטעם. ולכן, אם היה כלי שבישלו בו בשר בבוקר, ושטפו אותו, ניקו אותו טוב, אבל שוב, לא יודעים אם ניקו עד הסוף. ובישלו בו בערב חלב, החלב הזה נחשב שבושל בשר עם חלב. עכשיו, כמה, האם הטעם, יש שם טעם או אין טעם? אם יש שם גוי שיתאם את זה, ויגיד אין בחלב הזה טעם בשר, אז זה מותר. אבל אם אין, אז אנחנו צריכים עכשיו להאריך. אז אנחנו אומרים, כאילו כל הסיר בשר, והוא בושל עם חלב. הכלל הוא, אין בתחולת הסיר יותר מפי 60 מאשר הדפנות. ולכן החלב אסור. זה אם כן הדין של כלים שבישלו בהם איסור. אם עברו 24 שעות על הכלי מאז שבישלו בו איסור, אז הטעם הבלוע והדבוק כבר נפגם. וכיוון שהוא נפגם, טעם פגום אינו אוסר, נותן טעם לפגם מותר. כלומר, אם בישלו בשר בבוקר, ולמחרת, אחרי 25 שעות או 24 שעות ופלוס, בישלו חלב, החלב כשר, גם בלי בדיקה. כי הבשר הזה שדבוק טעמו בדפנות, הבשר הזה טעמו פגום כבר. ולכן אינו אוסר. וזה בתנאי שהוא עשה את זה בשגגה. אבל אם נסביר בעצם יותר. אמרנו, אחרי 24 שעות, הטעם פגום וכבר אינו אוסר. אז לכאורה אפשר להשתמש בה לכתחילה. אבל גזרו חכמים שהועיל ובתוך 24 שעות עשו מהתורה, שמא האדם יתבלבל ויגיד, כבר עברו 24 שעות, ובאמת עוד לא עברו, לכן אמרו, כל כלי שבישלו בו באיסור, לא ישתמשו בו, אלא אם כן יעשו לו הכשרה. מה יהיה אם האדם ישתמש בו בלי הכשרה? אז כתבו האחרונים, שאם הדבר הזה נעשה בזדון, כלומר הוא ידע, זה כלי שבישלו בו בשר ובישל בו חלב, כי עברו יותר 24 שעות, אז החלב אסור עליו ועל כל מי שהוא בישל עבורו. אבל אם זה היה בשגגה, כיוון שהוא בסופו של דבר הבשר שם נותן טעם פגום, החלב מותר. היסוד הזה שאם עשו את זה בזדון, אז התחולה, אז התבשיל נאסר, היסוד הזה כבר נאמר ברדב"ז, כתב אותו וכנסת הגדולה, שצריכים להחמיר אם האדם עבר ובזדון בשל בסיר שהיה צריך הכשרה. ומכאן אנחנו מגיעים לדין של פסח. כלים שבישלו בהם חמץ, אי אפשר להשתמש בהם בפסח, מפני טעם החמץ שבלוע ודבוק בהם. אמנם, אם עברו 24 שעות מאז שבישלו חמץ, בישלו בזה בפסח מאכל כשר, מה הדין? אז למדנו, בכל האיסורים, אם הדבר הזה נעשה בשגגה, המאכל כשר, מפני שהטעם, האיסור הוא פגום. ונותן טעם לפגם, מותר. אבל בפסח זו מחלוקת. השולחן ערוך באמת פוסק כדעת רוב הפוסקים, שנותן טעם לפגם, גם בפסח מותר. אבל הרמה אומר, יש דעות ראשונים, שבפסח הדין יותר חמור. בפסח החמץ אסור אפילו בכלשהו. בכל האיסורים, האיסור בטל ב-60. כלומר, כשאין כבר טעם, האיסור בטל. אבל בפסח החמץ אינו בטל, אפילו בפי אלף. ממילא, אפשר להגיד, זה כבר לא תלוי בטעם, וגם אם הוא נותן טעם פגום, זה אסור. וככה פוסק הרמה. כלומר, אם השתמשו בכלי חמץ, בפסח, למרות שעברו 24 שעות, לדעת הרמה, בכל מקרה זה אסור. לדעת השולחן ערוך, אם זה הבשגגה, כיוון שנותן טעם לפגם, אז המאכל מותר. אם זה בזדון, ידע שזה סיר, תבנית, ש... בשלו בה או עפו בה חמץ, ובכל זאת השתמש בה בפסח, אז המאכל אסור, מפני שעשה את הדבר בזדון, השתמש בכלי שצריך הכשרה ולא הכשיר אותו. אז אם כן, כיצד מכשירים את הכלים? וכאן כבר למדנו את היסוד הזה מכלי מדיין, כבולעו כך בולטו. דבר שבא באש, צריכים להכשיר אותו באש. דבר שהיה במים, מוכשר על ידי מים. כל דבר כפי, כבולעו, כך בולטו. וצריכים לדעת, זה כלל. כי באמת, אמרנו, יכול להיות שאם הוא עושה הגעלה, נגיד אמרנו, זה בלה על ידי בישול במים בישול. אז זה בלה במים רותחים. ההכשרה בהגעלה. האם ההגעלה מוציאה את הכל, הכל, הכל? לא בטוח. אבל כבו לא כך פולטו, זה מוציא את העיקר. מוציא את רוב, כמו שככה זה נדבק ונבלע, ככה זה מוציא את הרוב. תגידו, אבל אולי נשאר כלשהו? זה מה שהתורה אמרה, וזה גם מה שבידינו. אין לנו דרך לדעת את החלקיק האחרון. זה מה שבידינו, כבולעו, כך פולטו. מה עוד? שתמיד נזכור, אחרי 24 שעות הטעם פגום. ולכן ממילא כבר מהתורה אין בו איסור. אלא שהתורה אמרה, חייבים להכשיר. פה אני כבר נכנס לעוד סוגיה, שאנחנו נעסוק בה יותר בדיני הכשרת כלים, אבל לא נרחיב בה עכשיו, בבירור גדר הכשרת הכלים, אבל רק נאמר שאנחנו למדנו בתורה שכבולעו כך פולטו. ויש לנו שני סוגים עיקריים של בליעת טעם. אחד, הסוג הרגיל, זה בישול. כלומר, בישול נעשה על ידי נוזלים. גם כשמבשלים מרק זה נחשב בישול, גם כשעושים פתיתים, שבסוף נשאר רק פתיתים, זה נחשב בישול, כי זה התחיל עם מים. לעומת זאת, יש בליעה קשה שהיא נקראת בליעה באור, כלומר בליעה באש. אור זה אש. מה למשל? תבנית אפייה, שיפוד, אלו דברים שבולעים באש. וההבדל הוא שבליעה בנוזלים היא בליעה רכה יותר. ולכן, כמו שבלה באופן רך יותר, כך פולט באופן רך יותר. לעומת זאת, כאשר הבליעה הייתה באור, באש, היא בליעה קשה יותר. הן הטעמים שנכנסים לתוך הדופן, והן הטעמים שנדבקים בדופן, הן נדבקים יותר בחוזקה. מה יהיה הדין אם בישלו, נגיד גריסים, והתבשיל התייבש, ובסוף זה נהיה כמו תבנית אפייה. מה אז הדין? ההלכה היא, זה נחשב בנוזלים. פה אנחנו עודים את הכלל, הולכים לפי הסוג. לא מסתכלים כל מקרה ומקרה לפי עניינו. זה נחשב בישול, הולכים לפי בישול. מסבירים לזה, גם מסבירים את זה. כי אומרים, בהתחלה היו שם נוזלים. אז כל הבליעה הייתה על גבי נוזלים. אבל זו סברה לא מאוד חזקה. כי אפשר להגיד, בסדר, אז היו נוזלים והם התעדו לגמרי ונשרפו ונשרפו ונשרפו, ובסופו של דבר זו הייתה בליעה קשה. אלא שלמדנו בתורה. מה שבא באש, צריך הכשרה באש. מה שבמים, במים. התורה גם כן ראו סיר, בסיר מבשלים. אז אמרו, הכשרה בסיר של סיר היא על ידי הגלה, במים רותחים. אבל אולי אלה שבישלו שם את הבשר, נשרף להם. וזה בשר של טרף, ונשרף, צריכים ליבון. לא, הולכים לפי הסוג. סיר דרכו בישול עם נוזלים, לכן ההכשרה במים רותחים, זאת ההגלה. תבנית, שיפוד, השימוש הוא באור, באש, זאת אומרת בליעה קשה, ולכן ההכשרה צריכה להיות גם כסדר של בליעה קשה. עכשיו, באמת יש לנו מצבי ביניים. מה הדין של מחוות? האם מחוות נחשבת כמו תבנית אפייה שצריכה הכשרה בליבון, או שזה כמו סיר? באמת, יש בזה דיון, יש מחלוקת. רוב הראשונים סוברים שזה נחשב כמו סיר. ומה הכלל? כי יש במחוות שמים למטה שמן רוחש. אם יש שם שמן שהוא קצת ככה נוזל, אפשר לסובב את המחוות והשמן נוזל מצד לצד, זה שמן רוחש, או כאשר מרתיחים, הוא רוחש, הוא עושה רעש של רכישה. זה נחשב נוזלים. ככה דעת רוב הראשונים, ובתוכם הראש ואבי העשרי. אבל יש אומרים, לא. הרשב"א אומר, זה נחשב כמו תבנית, כי זה מעט מאוד שמן, ובקלות הוא מתייבש. ולמעשה, הרוב הפוסקים, כמו בראשונים, אומרים, בעצם היה מספיק פה הגעלה, אבל לכתחילה צריכים לעשות פה ליבון. וככה מחמירים, הן לגבי איסור והיתר, והן לגבי פסח. כלומר, אנחנו מצריכים את זה, אם כן, לכתחילה ליבון. ומסתפקים אבל בליבון קל. פה אולי נסביר שתי מדרגות. כאשר, אולי רגע נעזוב את זה, אבל רק נחזור ונאמר. לגבי מחוות. אם זו מחוות שמשתמשים בה כדרך מחוות, עם שמן רוכש, אז אמרנו, זו מחלוקת, כאשר רוב הראשונים אומרים, מספיק הגעלה, יש אומרים, צריכים ליבון, ואנחנו פוסקים שלכתחילה ליבון, ומסתפקים בפועל בליבון קל. אבל זאת מחוות שבדרך כלל יש בה שמן רוכש. אבל אם מדובר על מחוות שנניח מכינים בה מלאווח, מלאווח לא שמים שמן רוכש, רק קצת שמים איזה רטיבות של חמאה נניח, או מרגרינה, כדי שזה לא ידבק. נכון? אני צודק. אז ממילא, זה כמו תבנית אפייה. אז זה כבר לא הדין של מחוות, זה דין של תבנית אפייה. אותו דבר מחוות טפלון. מחוות טפלון נועדה לכך שישתמשו בה עם פחות שמן רוכש, ואכן כך משתמשים בה לפעמים, וממילא דינה כתבנית. פה נאמר גם עוד דבר. הכלל הוא שכלי שהכשרתו יכולה להזיק לו, להרוס אותו, אי אפשר להכשיר אותו. מפני שיש חשש שמא הוא לא יכשיר אותו כראוי. למשל, כלי חרס, אי אפשר להכשיר אותו בעגלה. כי אמרו, כלי חרס אינו יוצא מדי דופיו. כלומר, החרס מאוד בולע חזק את הטעמים, ועל ידי הגעלה לא יוצאים כל הטעמים. אבל היה אפשר להוציא את זה על ידי ליבון, ופה אולי נסביר גם את ההבדל בין ההגעלה לליבון. אמרנו, הגעלה לדבר שבישלו בו בנוזלים, ואילו ליבון למה שהיה באור. מה ההבדל? ההגעלה היא, אמרנו, זה הכשרה רכה יותר, היא מוציאה את הטעמים, שנדבקו בתוך דופן הכלי. הליבון לא מוציא, שורף את הטעמים בעודם בכלי. כי הוא אש, הוא שורף את הכל. שורף את הטעמים בעודם בתוך הכלי. אז נניח נחזור לכלי חרס. כלי חרס אי אפשר להגעיל, כי ההגעלה לא מוצא את כל הטעמים. אבל אפשר בעצם ליבון. ליבון יכול להועיל לכלי חרס, כי ליבון הרי שורף את כל הטעמים, בעודם בתוכו. אבל אומרים אי אפשר להכשיר גם כלי חרס בליבון. מדוע? מפני שהליבון יכול לגרום לבקיעת הכלי. יכול לשבור את הכלי. ואם כן, האדם יחוס על הכלי. ישים את כלי החרס, יגיד, טוב, זה כבר הספיק אולי. ולא הספיק, עדיין לא נשרף הכל. באמת אמרו, אם שם את כלי החרס בתוך כבשן האש ששם מכינים כלים, שם כבר אין לו יכולת שליטה, הוא שם את הכלי, זהו. אם יישבר, יישבר, לא יישבר, לא יישבר. כלומר, אין לו דרך לעשות שם חצי-חצי. יש שם כל כך חזקה, מניח את זה שם, מיד הכל נשרף. וממילא, אם הוא רוצה להכשיר כלי חרס, הוא יכול בכבשן, אלא שהסיכוי הוא, נניח 50% שהכלי יישבר, כי זה מה שקורה בכבשן האש. אבל אם יצא, אז הכלי מוכשר. נחזור ונאמר, אם כן, כלי נניח מחוות טפלון, אמרנו, היא צריכה ליבון, אבל ליבון יהרוס אותה, ולכן אי אפשר להכשיר מחוות טפלון. תבנית אפייה, שאם נניח עשו בתבנית אפייה, לקחו תנור מאדם שהוא מבשל, שהוא אפה בזה דברים אסורים. כלומר, אוכל טרפות, נבלות וטרפות. אז אי אפשר להכשיר את התבנית הזו. מדוע? כי התבנית הזו צריכה הכשרה באור, ואחרי שהתבנית תהיה באור, היא גם תהיה מכוערת, תהיה שחורה, הרי התבנית היא בדרך כלל יפה, עם איזה ציפוי אמייל יפה, אז גם הציפוי יתקלקל, וגם התבנית בדרך כלל תתעקם. אפשר עוד להשתמש, אבל אנשים היום לא רגילים להשתמש בתבנית שעברה ליבון חמור. ולכן, אין לה תקנה לתבנית הזו. ילכו לחנות, יקנו תבניות חדשות, כי אין תקנה. את התנור אפשר להכשיר, אבל לא את התבניות, כי התבניות צריכות ליבון חמור. כלומר, זה הכלל. דבר שהוא צריך ליבון, והליבון יכול להרוס אותו, אי אפשר להכשיר. כיוון שאנחנו חוששים שהוא לא יעשה את הליבון כראוי. נמשיך ונסביר. אז אמרנו, דבר שאנחנו מכשירים בליבון, הליבון שורף את הטעמים שבלועים ודבוקים בכלי בעודם בו. ולכן אין צורך לנקות את הכלי לפני ליבון, כי הכל נשרף. לעומת זאת, העגלה מוציאה את הטעמים שנדבקו. אבל אם יש שם ממש אוכל שדבוק, העגלה לא מועילה לזה. ולכן, לפני עגלת כלים, צריכים לנקות את הכלים כראוי. ואז יש שאלה, מה עושים? יש כלים שיש בהם חריצים. למשל, היה פעם סכינים שהיו מוקרים משני חלקים, ובחריץ היו נדחפים דברי מאכל. או למשל, סיר, שלפעמים בידיות יש שם חריץ שיכולים להיכנס שם דברי מאכל. אז צריכים לנקות אותה. מה קורה כשאנחנו לא יכולים לנקות? אז אפשר לשים שם, לשטוף את זה עם הרבה סבון, כך שאנחנו בטוחים שהסבון נכנס ונספג במאכלים שיש בשיירי המאכל ששם, ועל ידי זה נפסל מלהיות ראוי למאכל כלב, וכבר אין בו יותר איסור חמץ. ובאמת, היום שאנחנו שוטפים את הכלים כל הזמן עם סבון, באמת, זה כבר כך. כלומר, החריצים האלו, מה שיש שם בתוך החריצים, פגום. אבל אנחנו לא יודעים, אולי בדיוק הפעם האחרונה נכנס שם אוכל, אז הניקוי האחרון שיהיה עם הרבה סבון. אבל באמת, צריך לדעת, בגלל שכל הזמן היו מנקים סבונים, צריך לדעת, בעבר לא ניקו כך. לא היו סבונים. אבל היום מנקים גורם עם סבונים, הטעם נפגם. מרוב הפעמים שיש סבון. כלומר, בעיקר מה שיש בחריצים האלו, זה טעם של סבון. אבל יותר גרוע, בגלל התוספת של שירי המאכלים. כאן אנחנו רוצים להגיד עוד דבר. וזה גם יגיד לנו עוד משהו לגבי התבנית. באופן כללי, אנחנו אומרים, כבולעו כך פולטו לפי סוג הדבר. כלומר, אם השתמשו בתבנית אפייה, אמרנו זו בלי הביאור, איך ההכשרה? ליבון ביאור צריך להיות עד שהכל יישרף. זו הסברה שאמרנו. איך יודעים שהמתכת נשרפת? בעבר, במתכות של פעם אני מדבר על לפני 50 שנה, ככה רוב המתכות היו. זה היה סימן מובהק. מה הסימן? שהמתכת כל כך מתחממת עד שהם יגעו בה עם ברזל, יצאו ניצוצות. או דוגמה נוספת, שהיא מתקלפת. או דוגמה נוספת, שהצבע משתנה, מתאדם קצת. המתכות החדשות, זה לא קיים. המתכות החדשות הן משוכללות, יגעו, לא יצא ניצוצות, לא מתקלף. הצבע לפעמים קצת משתנה. כלומר, היום אין לנו סימן. ואז אומרים, מהו בערך משיערו, מה החום שבו היו מגיעות המתכות למצב שיוצאים ניצוצות? 400 מעלות. אז צריכים לעשות ליבון בחום של 400 מעלות. דרך אגב, יש תנורים היום, תנורי אפייה, שאופים בהם בחום של 500 מעלות. כלומר, זה חום אדיר, אבל חום של 400 מעלות הוא חום לא מאוד מאוד גבוה, אבל זה ודאי חום של ליבון. זו אם כן הדעה העיקרית. אבל יש דעה שאומרת שהכלל כבולעו כך פולטו חל גם על רמת החום. כלומר, זה לא רק האם זה היה באור או בנוזלים, אלא גם באור באיזה רמה. כלומר, אם זה אפור בחום של 400 מעלות, צריכים הכשרה ב-400 מעלות. אפור 300, צריכים הכשרה 300. אפור 200, צריכים הכשרה 200. ואז נחזור לתבנית אפייה, יש לנו כולה גדולה. כי בעצם, איך עשו שם את הבשר הטרף? בחום של התנור. עם אותו חום של תנור, אפשר להכשיר. זו דעה של כמה פוסקים. ובשעת הדחק אפשר לסמוך עליהם. ולמה? הרוב אומרים אחרת. התשובה כי אחרי 24 שעות ממילא הטעם פגום. ואז אנחנו יכולים לסמוך גם על דעה של מיעוט בשעת הדחק. דין נוסף. יש לנו כלל שאם הבליעה הייתה של היתר, גם אם הבליעה הייתה באור, מספיקה הגאלה. הדוגמה לזה, הבשר שהיו מבשלים, בשר הקורבנות שהיו מבשלים בעזרה. כלומר, אדם היה מביא קורבן שלמים, היה מבשל אותו, או צולה אותו על שפוד. ואחרי יום, הבשר נעשה נותר. גם הטעם שבשיפוד נהיה נותר. אז צריכים להכשיר את השיפוד. אם נכשיר את השיפוד בליבון, לא יהיה שיפוד, כי השיפוד היה מעץ. אז מה עושים? באמת הגמרא אומרת, ההלכה היא שהכשרתו של השיפוד בהגאלה. מדוע? כי הוא בלה היתר, הוא לא בלה איסור. כלומר, בעת שבישלו את הבשר השלמים, או צלו את בשר השלמים, הוא היה מקשר, לא היה נותר. רק לאחר מכן, בעוד הטעמים בתוך השיפוד, הפכו להיות נותר. ואז התורה מסתפקת בכך שתהיה רק הגאלה. הגאלה מוציאה חלק מהטעמים, וזה מספיק. אותם הטעמים הקלושים שאולי לא יוצאים בהגאלה, עליהם כבר לא מחמירים. ושוב, נחזור לכלל, כי אמרנו אחרי 24 שעות, הטעמים האלה פגומים, וממילא אינם מוסרים, אלא שיש גזרה שצריכים להכשיר, אבל אם כבר הוא בלה בהתחלה ביתר, אז אין צורך, מספיק לנו הגאלה. ככה אמרו חכמים, כלומר מסכת עבודה זרה בדף עין וו עמוד א', ומכאן אולי קודם כל לדבר על תבניות אפייה. כלומר, אם האדם, דיברנו מכל על תבניות האפייה, ואמרנו שהתבנית האפייה הזו שעשו בה טרף, לחתחיל לזרוק, מפני שהיא בלעה באור, אם יעשו לה ליבון באור, היא תתקלקל. ואם זה שעת הדחק, שאדם קשה לו מאוד להשיג תבנית כזו, אז יכול לסמוך על הדעה שכבולו כך פולטו גם לגבי רמת החום. מה הדין אם אנחנו אומרים, זה הגיע, התנור הזה עם התבניות הגיעו מיהודי, לא אוכל, לא אוכל טרפות, קונה בשר רגיל, בשר כשר, מסורתי, קונה בשר כשר, אבל הוא יכול לעשות באותה תבנית בבוקר בשר, בערב חלב. זה כן. כלומר, הוא באותה תבנית עושה בשר וחלב, לא ביחד, כי הוא מסורתי. ואנחנו עכשיו מקבלים תנור, ויש תבניות, מה עושים עם זה? כאן כבר הדבר שונה, כי צריך להבין. בשר וחלב אסור רק שזה ביחד. בשר לחוד כשר, חלב לחוד כשר. כלומר, אם יעשו ביום ראשון בשרי, או ביום שלישי חלבי, או ביום חמישי בשרי, מדאורייתא אין פה איסור. רק חכמים אמרו שחייבים להכשיר את התבנית. האם התבנית הזו נחשבת איסור הבלה? לא. כי לא היה פה בשר וחלב תוך 24 שעות שהטעמים עדיין טובים, והתערבבו טעמים של בשר וחלב יחד. אז בעצם לא היה פה איסור תורה של בשר וחלב, אלא רק מדברי חכמים צריכים להכשיר. אם כך, אין פה איסור הבלה, ואפשר להכשיר את התבנית הזו בהגאלה. לא צריכים ליבון. עכשיו, להכשיר את התבנית בתוך התנור אפייה, לחמם שם על החום הגבוה חצי שעה, זה יותר טוב מהגאלה. זה נחשב ליבון קל. ליבון קל נחשב יותר מהגאלה. עכשיו, איך נתייחס לתבניות האלו? בא אלינו, אמרנו, קיבלנו תנור עם תבניות מאדם שהוא לא אוכל נבלות וטרפות, אבל הוא יכול לא לדקדק בבשר בחלב. במקרה הזה, יש לנו כלל. סתם כלים לאו בני יומם. בדרך כלל לא מבשלים כל יום. אז יש אפשרות להניח שאולי, א', בכלל לא בטוח שבאותה תבנית עשו פעם בשרי, פעם חלבי. אנחנו לא יודעים. ואם כן, יכול להיות שעברה יממה בין זה לזה. ואז מספיק הגאלה. ועוד נצרף את הדעה שאומרת כבולעו, כך פולטו גם לגבי רמת החום של האור, ולכן, אם החשש שלנו הוא רק מכך שפעם עפו בזה בשרי ופעם חלבי, אבל לא שעפו בתבנית הזו טרפות, נבלות או בשר בחלב יחד. אם אין לנו חשש כזה, אז אנחנו יכולים להקל ולהסתפק באמת בכבולאו כך פולטו בצורה מדויקת. כלומר, ההכשרה היא להכניס לנקות התבניות, לחמם אותם על החום הכי גבוה חצי שעה, ובזה יוכשרו. וכאן אני רוצה להגיע לעוד דין. האם אנחנו הולכים אחרי רוב תשמישו או הבליעה החמורה? אבל אולי לפני כן אני אחזור ואסכם את הדברים. ראינו, בבליעה ביעור יש לנו, אפשר להגיד, שתי מדרגות. מדרגה אחת זה אור רגיל, שפה צריכים ההכשרה, היא גם בליבון חמור, אמרנו 400 מעלות צלזיוס. יש מחוות, שאנחנו מחוות עם שמן רוחש, שיש לנו איזה ספק, ואמרנו, צריכים ליבון קל. מה זה ליבון קל? זה שמחמים נניח את המחוות מתחת, ואם ישימו קש או חוט מעל, הוא יחריך. כזה חום. נניח זה חום של 150-200 מעלות. זה נחשב יותר טוב מהגלה, קצת כמו ליבון, אבל לא ליבון חמור. אחר כך יש לנו את הדינים של הגלה. בהגלה גם יש מדרגות. המדרגה הגבוהה, כלי ראשון שעל האש, שהוא מתחמם כל הזמן מכוח האש, ולכן הוא מבליע את הטעמים חזק. והכשרה, בכלי ראשון על האש. מדרגה שנייה, כלי ראשון לא על האש. הכלי היה על האש, אבל הורידו אותו, והוא הולך ומתקרר. ולכן הכוח שלו לבשל ולהכניס טעמים חלש יותר. וגם ההכשרה יכולה להיות כיוצא בזה, בכלי ראשון שלא על האש. דרגה פחות, עירוי. עירוי מכלי ראשון, הוא יכול לבשל כדי קליפה. וההכשרה גם כדי קליפה. דוגמה מעשית מאוד, שלמשל יש לאדם סיר חלבי על הגז, והוא מבשל, נניח על המחוות, הוא מתגן על המחוות בשר, וניתז משהו על הכלי החלבי. זה עירוי. כלומר, זה אף וניתז. ויש שם איזה קטם, הנה פה זה נפל. זאת אומרת, שמה העירוי הזה יכול להבליע טעם כדי קליפה. מה צריך לעשות? לקחת קומקומת, לשפוך מים חמים על אותו מקום, וזה הוכשר. זהו. מדוע? כבולעו, כך בולטו. בלע בעירוי, יוכשר בעירוי. זו דוגמה, כשהיא בלע בעירוי, אפשר להכשיר בעירוי. רק צריך לשים לב שיהיה פי 60 בכמות, אבל זה לא בעיה להגיע לפי 60, לשפוך שם שפיכה טובה, ואז זה מכשיר. ויש דיון מה הדין עם כלי שני מבליע, ויש גם כלי שלישי, ובכלי שני מחמירים, ובכלי שלישי לכתחילה מחמירים, שאם היה מים רותחים, כלומר מים שהיה צולט בהם, אז לכתחילה. עכשיו, יש לנו שאלה. מה עושים כאשר יש כלי שרוב תשמישו נניח כלי שני? דוגמה, מזלג. רוב תשמיש המזלג בכלי שני, זאת אומרת בצלחת. אוכלים בצלחת דברים. אבל לפעמים לוקחים את המזלג ומכניסים אותו לתוך תנור האפייה, ולוקחים שם איזה דבר, עוגה, בצק, וזה כבר בליבון. האם הולכים לפי רוב תשמישו או לפי תשמישו החמור? בדבר הזה נחלקו הראשונים. הריף, כלומר, הרבה ראשונים מקלים, אומרים, הולכים לפי רוב תשמישו. ככה דת הריף, הרמב״ם, מרן ורשב"א. מנגד יש אומרים, הולכים אחרי תשמישו החמור. פעם אחת היה בליבון, כלומר, הכניסו את המזלג, לתפוס איזה עוגה או איזה בצק בתוך התנור, צריכים ליבון. ככה דת השילטות, רשי, תוסות, רביה. בואו נגיד את הסברה. הסברה של המחמירים פשוטה. המחמירים אומרים, הרי זה היה פעם אחת בתוך תבנית, בלה בצורה מאוד חמורה, באור זה בלה, חייב הכשר באור. טוב, אז מה יגידו המקלים? המקלים יגידו, הרי אחרי 24 שעות ימי לטעם פגום. אלא שיש לנו גזרה. הכלי הזה השתמשו בו באיסור, צריכים להכשיר אותו, אסור להשתמש בו בלי הכשרה. איך צריך להכשיר אותו? כפי הסוג של הכלי. זה כלי שרגילים להשתמש בו בכלי שני, מספיק להכשיר אותו בכלי שני. כלומר, הולכים אחרי הסוג. כי יש לנו, אפשר לומר, גזירה שצריכים להכשיר את הכלי. וכיצד? כדרך שימושו הרגיל. כך צריכים להכשיר את הכלי. לכן, הולכים אחרי רוב תשמישו. לעומת זאת, המחמירים אומרים, אנחנו צריכים ללכת לפי תשמישו החמור. כי זאת הייתה הבליעה החמורה, וצריכים להוציא את הטעמים שנבלעו בדרך החמורה. השולחן ערוך, בסימן תפנון א', סעיף ו', אומר שהולכים אחרי רוב תשמישו. כדעת הריף, הרמב"ם, שהולכים אחרי רוב תשמישו. נניח נחזור אל המזלג הזה, איך צריך להכשיר את המזלג הזה שבדרך כלל משתמשים בו בכלי שני, ולפעמים תוקעים בו, תוקעים אותו בבורקס או בבצקים בתוך התנור? מספיק בכלי שני. הרמה אומר, צריכים ללכת אחרי תשמישו החמור. אבל לא מדויק. כי גם הרמה, כלומר גם הפוסקים האשכנזים אומרים, שאם יש בדבר נזק, הולכים אחרי רוב תשמישו. מכלים. כי אמרנו, אחרי 24 שעות, הטעם פגום, וממילא אפשר לסמוך על דעת הפוסקים שמכלים. אז אם זה גרום נזק, מכלים. ומצד שני, כף החיים אומר, שלכתחילה מחמירים כרוב תשמישו. בעצם אז יוצא שאין כאן מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים. כי גם בעצם פוסקים ספרדים אומרים לכתחילה אחרי תשמישו החמור, וגם פוסקים אשכנזים אומרים שבשעת הדחק אפשר ללכת אחרי תשמישו, אחרי רוב תשמישו. יהיה הבדל אולי במצב ביניים, אבל זה כבר לא הבדל כזה גדול. אז אם נחזור למזלג, לעשות עם המזלג ליבון, המזלג יתקלקל מראהו. הוא לא יראה יפה כל כך. אולי אם יעשו ליבון באותו חום בדיוק, לא יקרה לו. אבל ב-400 מעלות, הוא כבר לא יראה כמו שהיה. ולכן גם הרמה יסכים שאפשר לעשות בזה בעגלה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר. הדין, כמו שאמרנו, מה שבלע בכלי שני, פולט בכלי שני. עירוי. אבל לכתחילה גם אמרו הוראה, שכל מה שהיה בנוזלים, לכתחילה להכשיר אותו בכלי ראשון על האש. מים רותחים על האש. כל הדרגות, כלי ראשון שעל האש, כלי ראשון שלא על האש, עירוי, כלי שני, שלישי, הכל לעשות אותו בכלי ראשון על האש, לכתחילה. אם צריך, אז הולכים לפי הדין. מספיק פה עירוי, אז עושים עירוי. כמו שאמרנו, ניתז משהו מסיר בשרי על סיר חלבי, וזה רק עירוי, אפשר לעשות בו עירוי, כי זה קשה, עד שאנחנו נכשיר את זה, זה קשה. באמת נסביר, איך מכשירים סיר? רוצים להכשיר סיר לפסח. אז אם הולכים לעגלת כלים המסודרת, שיש שם סירים מאוד גדולים, אפשר להכניס את הסירים לתוך הסיר הענק. אבל אם אדם רוצה להכשיר בתוך ביתו סיר שבישל בו חמץ, להכשיר אותו לפסח. או סיר שבישלו בו נבלות וטרפות, רוצה להכשיר אותו. באופן פשוט, כבול או כך פולטו. הבעיה שלפעמים המים מהסיר גולשים, התבשיל גולש. ואז נבלע הטעם גם בשולי הסיר למעלה וגם בדפנותיו, הגלישה. אז מה שבדפנותיו מנקים ולכאורה מה שמבשלים בתוך הסיר מוציא את הטעמים מכל הדפנות. אבל השוליים שלמעלה לא עברו את ההכשרה. אז מה עושים? לכן צריך להכניס את זה פנימה. אז אם היו סירים מאוד גדולים, שאין סיר יותר גדול, שאפשר להכניס את הסיר הזה לתוכו, אז הציעו לשים שם טיט מסביב, שייצור מן אמבטיה יותר גבוהה, ושם המים ירתחו, וכל שפת הכלי גם כן תוכשר. אם אנחנו לא משתמשים היום בטיט, זה היה בתנורים של פעם, שהיו נעזרים בטיט. אבל מה עושים היום? אז הצעה אחרת הוסיפו, שיבלו את הכלי עד קצהו מים, ירתיחו, ובמקביל יחממו ברזן מלובן, ואז כאשר המים ירתחו, יכניסו את הברזן המלובן תוך המים, והמים יגלשו בבת אחת על כל הצדדים של הכלי, וככה הוא יוכשר, כבולו כך פולטו. גם ברזל מלובן בתוך בית היום די מסובך להכניס. זאת אומרת, זה... פעם הבתים היו כמו מפעל קטן. היו מבשלים על אש ממש עם עצים, והכל היה צריך להיות עמיד יותר. היום הכל רגיש, הברזל מלובן, בטעות ייגע במקרר, חור במקרר, יסתובב לפה, ישבור את החלון. סליחה, על השולחן, קטם גדול על השולחן. בקיצור, להכניס ברזל מלובן לתוך בית זה לא כל כך מוצלח. אבל יש פתרון אחר. אפשר להרתיח מים בסיר גדול, ועוד קומקום קטן להרתיח בו גם מים. ואז במקביל הגדול ירתח וגם הקטן, ואז מכניסים את הקומקום הקטן לתוך הסיר הגדול והמים גולשים. וזה לא מקרר כי גם הוא רותח. יש שהציעו, אם לא מצליחים, אז לקחת קומקומט ולשפוך שם. זה קצת פחות טוב כי המים נחלשים, כי הם הופכים להיות עירוי. אבל מצד שני הם מתחברים למים החמים שבסיר, ובשעת הצורך אפשר יהיה לעזר בזה. אבל ההיצעה שאמרנו, לחמם עוד סיר קטן יותר ולהכניס אותו פנימה, ואז המים בת אחת יגלשו, זה הצעה יותר טובה. אז אם כן, כאשר אנחנו רוצים להכשיר כלים, מה עושים? אמרנו, אם המטרה היא ללבן, אין צורך לנקות. אם המטרה להגעיל, אז אנחנו צריכים לנקות את הכלי, שלא יהיה בו לכלוך, ואז מכניסים אותו למים רותחים. כמה זמן צריכים שיהיה בתוך המים? אומרים כך, מצד אחד לא הרבה מדי זמן, כי אז הכלי פולה טעם ובסוף בולע שוב. לא כל כך טוב. אני אומר לא כל כך, כי זה לא הורס, אבל עדיף שלא. ואם מעט מדי, אז אולי לא הוציא את הטעם. ויש אז דיון גם מה זה מעט מדי. ויש אומרים לא, אפשר מעט כלשהו. ושוב, תגידו, למה זה מספיק כלשהו? אולי צריך יותר זמן. ושוב התשובה היא, כי זה יותר גזרה, כמו שהוא היה באיסור, כך צריך ביתר. היה במים רותחים, צריך להכשר במים רותחים. בכל אופן למעשה, הנוהג הוא, וככה גם מקובל לעשות, להכשיר את המים כמה שניות. אני עשיתי חשבון בזמנו, שראיתי איך עושים ואיך אני עושה, ראיתי שזה כשלוש שניות. שלוש שניות הכלי בתוך המים הרותחים. אחת, שתיים, שלוש. זהו, זה בערך מה שראיתי. זה הנוהג, וזה אפשר להגיד לא קצר מדי, מכניס ומוציא, ולא משאיר יותר מדי. עוד דבר צריך לשים לב, לפעמים שמכניסים כלים לתוך מים, אז הכלים מקררים את המים ומים מפסיקים לרתוח. ואז זה כבר אין הגלה. צריכים להשאיר עד שירתח, ואז אחת, שתיים, שלוש ולהוציא. עוד דבר שצריכים לשים לב, שלפעמים מכניסים הרבה כלים ביחד, ואז הם כבדים זה על זה, והמים לא נכנסים ביניהם. אז צריכים לנער קצת את הכלים בתוך המים, כדי שהמים הרותחים ייכנסו ביניהם, ועל ידי זה יכשירו. באופן כללי סיימנו את ההלכות, את הכללים של הגלת כלים. אני רוצה עכשיו רק לומר, בקיצור נמרץ, אז איך מכשירים את השיש? למשל, את השיש, נדבר על השיש הגס יותר. יש שיש שלא שמים עליו סירים רותחים היום, כי הוא רגיש. אז באמת שיש כזה, רגיש, מספיק עירוי לכל הדעות והכל בסדר. כי אין אף פעם יותר מזה. אמנם, אם לשים עליו בצק, אז זה כבר נשב יותר וצריכים ממש או הגעלה, או... אפילו יש אומרים ליבון קל, כלומר זה כבר נהיה יותר חמור. אבל אם אנחנו לא לשים בצק על השיש, אז ודבר על שיש רגיל, אז לפעמים יש עירוי, לפעמים יש שם דברים קרים, ולפעמים שמים סיר מהאש על השיש, ודבוק לו למטה יטריות, דייסה, ובולע בחום של כלי ראשון שאינו על האש. אבל זה... מדרגה גבוהה, כלי ראשון שנוע על האש, איך מגיעים לרמה הזו? צריכים להערות מים על ברזל מלובן, ואז הברזל מלובן מרתיח. אמרנו זה קשה. ואז אנחנו חוזרים לכלל שאמרנו. הולכים אחרי, בשעת הדחק, אחרי רוב תשמישו. רוב התשמיש של השיש הוא או צונן או עירוי. אז בעצם בעירוי יספיק לנו. בעצם אפשר להגיד כך, בשעת הצורך, בשעת הדחק, גם לגבי לישה. הרוב תשמישו הוא לא בלישה. אז בעצם אפשר שבשעת הצורך להשתפק בעירוי. אבל המחמירים לא מסתפקים בעירוי, אלא גם מצפים את השיש באיזה שעה ונית. וזו הסיבה שאמרנו. אם המסתפקים בעירוי, אומרים הולכים אחרי רוב תשמישו. ואמרנו. ואילו אלה שאומרים נחסה גם בשעה ונית, כי לא הלכנו על הדבר החמור ביותר. כי היה שם גם רמה של כלי ראשון שאינו על האש, ואולי אפילו לישה, ואז צריכים גם לצפות בשעה ונית. זו הסיבה לחומרה. האם זה שיש רגיש, שגם לא מניחים עליו סירים, וגם אדם יודע אף פעם לא לש עליו, אז לכתחילה, גם לדעה המחמירה, יכול להסתפק בעירוי בלבד. טוב, נסיים כאן.